אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום, ברוכים הבאים לסרטון נוסף בערוץ שלנו. כאן איטל נתיב, יועצת כלכלית.
נתנאל נתיב, סוכן פנסיוני.
והפעם אנחנו רוצים להביא לכם זווית על עולם ביטוחי הבריאות, כולל השינויים והרפורמות שהיו לנו ועוד צפויות להיות לנו. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם כדי שלא תפספסו עוד תכנים שיעלו לכם פה בהמשך. תלחצו לייק אם אהבתם ושתפו את זה עם אנשים שזה יכול לעזור להם. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, לא לשכוח לדרג אותנו בחמישה כוכבים, אנחנו מאוד נעריך את זה. ויאללה, פשוט נצלול אל תוך החומר. אז נתנאל, כיף שאתה פה.
אוי, כיף להיות פה כל הזמן.
לא מערכת אותך מספיק, אז יאללה, בואו נרים את הכפפה ונעשה ככה.
רדפת אחריה לעשות את הסרטון הזה, אבל יאללה, אני פה.
הרפורמה האחרונה הייתה באוקטובר, אז מאוקטובר ככה אני מנסה להשתחל בלוז של נתנאל, והנה הצלחנו עבורכם לעשות את הסרטון הזה הפעם. ובאמת מה שאנחנו הולכים לעשות זה איזושהי סקירה קצרה, גם נתנאל יזכור ממש ככה על קצה המזלג מה זה ביטוחי בריאות. אם תרצו להבין קצת יותר, אז יש, אם תדפדפו אחורה אחורה בערוץ היוטיוב שלי, יש ממש סרטון הסבר על ביטוחי בריאות, ואז אנחנו נקפוץ למה היה השינוי האחרון, ומה הולך להיות לנו בחודש יוני הקרוב. אז נתנאל, אני מעבירה לך את שרבית הדיבור, ובוא תספר לנו רגע קודם כל, איך בכלל מורכב ענף הבריאות בישראל.
אז... באמת, כמו שאמרת, מאז אוקטובר האחרון, לא רק המציאות הביטחונית השתנתה, אלא גם ענף הבריאות עבר רפורמה, ובגלל כל המלחמה זה קצת עבר ככה מתחת לרדאר. אז בואו נתחיל באמת, כמו שאמרת, מהבסיס, שאנחנו ניקח ביטוח הבריאות בישראל, זאת אומרת, כל ענף הבריאות הוא מורכב מרבדים. יש שלושה רבדים. הרובד הראשוני זה רובד הבסיס, שזה לפי חוק בריאות ממלכתי. זה הכסף הולך שכל אחד מהתלוש משכורת שלו לצורך העניין או מההכנסה משלם אחוז קבוע, וזה הולך לקופת החולים שהוא חבר בה, שזה נקרא הרפואה הציבורית. מעל זה יש את הרובד השני שזה נקרא שבן. שבן זה ראשי תיבות של שירותי בריאות נוספים, כמו כללית מושלם, פלטיניום, מכבי זהב, מכבי שלי, כל הדברים האלה. ברובד הזה יש כיסויים טיפה יותר רחבים, מה שטיפולי שיניים משמרים, סל הריון יותר מורחב ממה שהקופת חולים הבסיסית נותנת.
ניתוחים וכאלה דברים?
יש השתתפות עצמית מסוימת או סבסוד מסוים גם בניתוחים, אבל לא באופן מלא.
בחירת רופאים מומחים?
לא, רק רופאים שעובדים עם קופת חולים.
אוקיי.
מעבר לזה יש את הרובד הנוסף, השלישי, שזה הרובד של הביטוח הפרטי בחברות הביטוח. כאשר בגדול הוא מכסה קטסטרופות רפואיות, והוא משלים את הכיסויים שקופת החולים לא מכסה באופן מלא או חלקי. ברובד הזה יש מגוון רחב של כיסויים ואפשרויות, ואנחנו נדבר היום הרפורמה על הרובד הזה של הביטוח הפרטי.
אז נעשה רגע סיכום קצר, יש לנו את הרובד הבסיסי שלמעשה כולנו, כל אזרח במדינת ישראל מחויב אליו, נכון. זה הביטוח בריאות שאנחנו
חוק בריאות משלמים. ממלכתי, נכון.
וזה הולך לקופת חולים, יש לנו את הרובד של הביטוחים של קופות החולים, שנותן לנו איזשהם כיסויים מסוימים, ומי שרוצה להשלים ולקבל כיסויים נוספים, יש את הביטוחים הפרטיים, ונעשה גילוי נאות, אנחנו באופן אישי מאוד מחוסים, אני מאוד אוהבת שיש לנו ככה את כל הכיסויים האפשריים, טפו טפו טפו, נוק אול ווד מה שנקרא, אבל מי שרוצה תמיד יותר כיסויים, תמיד אפשר להוסיף, כמובן נוסיף ככה במאמר מוסגר, שביטוחים עושים לפי צורך, אוקיי? לא כל אחד צריך כל ביטוח, עושים את זה לפי צורך, יש מאפיינים מסוימים, יושבים, בודקים מה באמת אדם ומשפחה צריכים.
מה רלוונטי.
מה רלוונטי, ואז לפי זה עושים את הביטוח, אוקיי? אז נתנאל, בוא תספר לנו מה היה לפני הרפורמה, ומה הרפורמה באוקטובר שינתה.
בואי נתחיל קצת באמת איזה נהוג לקחת את הפוליסות הפרטיות של ביטוחי הבריאות, ולחלק אותם לדורות, דור א', דור ב', דור ג', אבל אני אמקד את זה יותר, אני אעשה את זה טיפה יותר גס, ואני אחלק את זה לשלוש רק. עד 2016, הרפורמה של 2016 והרפורמה של עכשיו אוקטובר 23. עד 2016 רוב הפוליסות היה להם אפשרות של רכיב פיצוי בפוליסה. בסעיף ניתוחים, אם לא תבעת את הפוליסת בריאות אז, ועשית את זה דרך הרפואה הציבורית, אז יכולת לקבל פיצוי על זה שלא תבעת את חברת הביטוח. זה בגדול רוב הפוליסות עד 2014, 2016 וכדומה.
זה
היה
בעצם
גם...
פתח להרבה מאוד תביעות לפיצויים.
כן, אבל לא כולם היו משתמשים בזה. זאת אומרת, זה אופציה שהיא קיימת, אבל מי שהשתמש בידה סבבה, מי שלא, יש כאלה שלא לא בכלל ידעו, לא ידעו שיש להם את האופציה הזאת בפוליסה. והיה אפשר בסעיף ניתוחים גם לבחור מנתח שהוא לא, לא דווקא בהסכם מול חברת הביטוח, אלא כל מנתח והיה מכוסה כל ניתוח לצורך העניין. נכון שהתקרות בפוליסות הישנות פחות טובות והכיסויים אולי טיפה פחות טובים, אבל עדיין היה גם יתרונות מסוימים. משנת 2016 הייתה, בפברואר 2016 הייתה רפורמה נוספת, ושם הם כבר לקחו את כל הפוליסות, אין יותר רכיב פיצוי, אוקיי? גם משנת 2014 זה התחיל, אבל אין יותר את הנושא של רכיב פיצוי בניתוחים משקל ראשון. עשו גם פוליסה אחידה לניתוחים משקל ראשון, הפכו את זה לפוליסה אחידה מבין כל חברות.
פוליסה אחידה זה אומר שכל חברות הביטוח שמפיקות פוליסה זה אותו
הסעיף
סעיף?
ניתוחים משקל ראשון אותו סעיף, נכון. והפכו את הפוליסות שהניתוחים זה רק מנתח לפי הסכם, וכל חברה חתמה על הסכמים מול רשימת מנתחים, וכל חברה התגעתה, לנו יש את הכי הרבה מנתחים, לנו את המנתחים הכי טובים.
כן, זה הייתה דרך
דרך
למשוך
למשוך
לקוחות.
לקוחות חדשים, אז מנתח רק בהסכם מול חברת הביטוח, והפוליסות מ-2016, השינוי המהותי שהן היו מתחדשות כל שנתיים. גם המחיר היה עולה, גם הן היו מתחדשות טכנולוגיות, זאת אומרת, היו אפשר להוסיף כיסויים. לרוב זה...
גם שירותי הבריאות כל פעם
בהחלט, זו
משתנים.
הסיבה. הטכנולוגיה מתקדמת, וכל פעם יש טיפול, נגיד, בפוליסות מ-2016 יכול להיות טיפול, טיפול טכנולוגי חדש שהוא יהיה מכוסה, ובפוליסות
והוא לא היה
הישנות
לפני.
הוא לא יהיה מכוסה
כן,
לצורך
הגיוני.
העניין. אז זה עוד משהו שקיים. ומאוקטובר 23 זה כבר, הרפורמה הנוכחית זה כבר עשו איזה שינויים אחרים. ברפורמה הנוכחית הם קיימים כל מיני שינויים שהם קשורים אחד לשני. זאת אומרת, זה המשך של 2016, אבל עשו איזה שינויים. קודם כל, הם חילקו את הפוליסה לרבדים, וקבעו שיש, הרובד הראשוני זה הרובד הבסיסי למקרה קיצון, שזה כולל את הכיסויים של השתלות, תרופות שלא בסל, כל מה שקשור לניתוחים וטיפולים מיוחדים בחול, והם באו והם קבעו שאת ה... גם את הכיסויי בסיס האלה, הם עשו אותם פוליסה אחידה. הם איחדו את הכיסויי בסיס בין כל החברות. ואז מה יצר מצב שנגיד כל החברות היו צריכות ליישר קו, גם בכיסויי בסיס האלה, ואם בחברה אחת היה פיצוי יותר גבוה לתרופות, בחברה אחרת כיסוי נמוך יותר, אז הם היו צריכים להגיע למין איזה איזון מסוים לפי הדרישות של... המפקח על הביטוח. אני אתן איזה דוגמה, למשל אם היה איזה חברה שהיה בסעיף תרופות כיסוי לקנאביס רפואי, והיום בפוליסה החדשה אין כיסוי לקנאביס רפואי, אז כבר מהפוליסות החדשות אותה חברה לא יכולה לתת, הכיסוי הזה יתבטל.
אז זה תמיד מפוליסה חדשה, כלומר אם יש לי פוליסה קיימת, אין פה איזשהו עדכון אוטומטי.
כן ולא, אנחנו תכף נדע שמ-2016 יש סיכוי לעדכונים גם בהמשך.
אוקיי. Okay.
אבל בגדול זה אחד הדברים שתכף ניגע בהם, כן? אחד הבעיות העיקריות, אבל בגדול הפוליסות היום, החברות היו צריכות מה שנקרא להיות באופן
לעשות
אחיד, אישור קו, גם ברובד הבסיסי, שזה השתלות, תרופות וניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
אוקיי, זה הרובד
זה
הראשון.
הרובד הראשון, זה רובד הבסיס. מפה יש הרובד השני, שזה באמת סעיף הניתוחים בישראל. וגם את זה הם חילקו לשלושה חלקים, כאשר ניתוחים בשקל ראשון, וזה כאילו החלק הראשון. החלק השני זה ניתוחים משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 שקלים, ויש ניתוחים משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית. משלים שב"ן זה אומר שבן אדם קודם כל אמור ללכת לתבוע את הקופת חולים שלו, במידה ויש לו שב"ן, כמו נגיד אם יש לי כללית מושלם, אז אני צריך, אם אני צריך ניתוח, אני יכול ללכת לקופת החולים, ולהגיד אוקיי, אני רוצה לעשות את זה למנתח א' או ב', לצורך
כלומר,
העניין.
אני קודם כל מנצלת את הזכויות שלי אל מול
בדיוק.
הקופת חולים.
ואז אם אני צריך להוסיף כסף השתתפות עצמית, אז חברת ביטוח משלמת, או שאם בחרתי במנתח שלא עובד עם קופת החולים שלי, אבל הוא כן עובד עם החברת ביטוח, אז החברת ביטוח תשלם את הכל לצורך העניין. זה נקרא משלים שב"ן. וגם הרובד הזה זה רובד אחיד. כלומר, יש לנו פה גם רובד הבסיס וגם רובד הניתוחים, נכון להיום, הם אחידים בכל חברות הביטוח. אין הבדלים בכיסויים האלה.
אוקיי.
זה מביא אותנו לרובד השלישי. הרובד השלישי, שזה נקרא היום אמבולטורי, נקרא לזה ככה, לצורך העניין, והוא, יש בו לא מעט כיסויים נפרדים, וכל אחד יכול לבחור איזה כיסויים רלוונטיים לו, ופה באמת התחרות האמיתית היא בין החברות, שעל הרובד של האמבולטורי אפשר, יש את הייעוץ ובדיקות, אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות, אביזרים רפואיים, טיפולי התפתחות הילד ועוד. זאת אומרת, פה באמת זה התחרות האמיתית. מה חשוב להבין? לא ניתן לרכוש הרחבה, אחת מהרחבות האלה, או ניתוחים בישראל, מבלי שיש לי
הבסיס.
את שלושת המרכיבים של הבסיס. זה לא כמו שהיה, נגיד, לפני, ויכולתי להגיד לי, מישהו רצה רק תרופות ואמבולטורי.
זה כמו חלקי פאזל, שאפשר לקחת איזה חלקים שרוצים
נכון,
ולבנות.
נכון, נגיד, היה לקוח שבא אומר לי, אני מעניין אותי רק תרופות שלא בסל, ואמבולטורי, ייעוץ ובדיקות. ולפני הרפורמה הזאת, הוא באמת יכל לבחור את שני אלה. היום אי אפשר, היום הוא צריך את כל שלושת הבסיס, ורק אחר כך לקנות אמבולטורי. אז זה ככה...
מן הסתם זה גם מייקר לו את הפרמיה.
הפרמיה מתייקרה,
מחייבים אותו
לאו דווקא בגלל
לקחת.
זה. כן, א', מחייבים אותו לקחת כיסויים שאולי הוא לא רוצה. נכון שיש חריגים מגיל כזה, מגיל 60 אולי לא חובה את כל... או אם יש החרגות, אז לא חובה. נכון שיש כמה חריגים, אבל אני מתכוון, כלל האוכלוסייה, זה הדבר העיקרי.
אוקיי, זאת אומרת, כיום ההבדלים הם יהיו ברובד השלישי.
ברובד השלישי, כן. יש עוד רובד גם של כתבי שירות ודברים כאלה שאפשר להכניס, כן, אבל זה
אוקיי, לא
קורה לזה
לשלושה.
הרחבות נוספות, בדיוק.
אוקיי, אז מה הייתה המטרה של הרפורמה הזאת? למה עשו את זה?
תראי, אחת המטרות באמת העיקרית של המשרד האוצר והמפקח על הביטוח, זה הייתה שקיפות ותמחור. ולאורך זמן אפילו. וזה בא לידי ביטוי כך, שנניח כיום שאני עושה, שבן אדם בא ועושה פוליסת ביטוח בריאות, אז חברת הביטוח, במידה והיא תיתן לו הנחה, היא מחויבת לתת ההנחה לטווח זמן ארוך של 10 שנים.
ומה היה לפני?
ומה עשו חברות הביטוח עכשיו? נתנו הנחות. אוקיי, אין בעיה, יש כאלה שנותנות הנחות, יש כאלה שנותנות הנחות של גג 10% על הפוליסה. לצורך העניין. אם בעבר הייתי עושה פוליסה למישהו והיה מקבל 30% הנחה ל3 שנים, אז מצד אחד המחיר שלו היה זול, אבל נכון, היינו צריכים לרדוף כל 3 שנים או כל
כן.
שנה לחדש את ההנחה לצורך העניין, ובאמת צריך להיות עם האצבע על הדופק.
טוב, זה כמו שעושים עם כל ההטבות שמקבלים,
נכון,
כל פעם לחדש אותן,
נכון,
לנסות.
אבל אז עכשיו הם עשו באמת שזה הנחות יהיו לטווח זמן ארוך יותר, אבל אחוז של ההנחה קטן, ואז המחיר של הפוליסה עלה משמעותית.
כן.
וזה עיקר מאוד מאוד, ועכשיו מי שבא לחדש, היו לי לקוחות שעכשיו הפוליסה, ההנחה שלהם הסתיימה בחודש ינואר למשל, ובאנו לבקש לחדש הנחה, וישרו רק 5-7% לצורך העניין, והיינו רגילים להשיג 30% הנחה ללקוח. וזה בעיה, המחיר קפץ משמעותית, ומדברים פה על פוליסות משפחתיות, זה יכול לעלות במאות שקלים בחודש, עד כדי כך.
אוקיי, אז אם אני חוזרת רגע לנושא של הרפורמה האחרונה, תכף נדבר על יוני, מה בעצם המשמעות של זה עליי כצרכנית? אם נגיד הייתה לי פוליסת בריאות מלפני הרפורמה, האם יש משהו שאני צריכה עכשיו לבדוק, לשים לב, ליצור קשר עם הסוכן שלי או עם חברת הביטוח?
בגדול, תמיד טוב לבוא ולבדוק, אוקיי, האם כדאי לי להחליף את הכיסוי הקיים. נניח, אם יש לי פוליסה ישנה מלפני 2016 אפילו, שיש לה יתרונות מסוימים וחסרונות, והיא לא מתחדשת. האם אני יכול, נניח, להשאיר רק את הניתוחים בישראל, שיש לו את הפיצוי, ואת ההשתלות, תרופות, ללכת לפוליסה חדשה, שהיא מתחדשת עם כיסויים רחבים יותר. צריך לבחון את הדבר הזה. זה ממש דורש העמקה בפוליסה
מתוך
עצמה
הפוליסה.
והבנה, כי יש הבדלים גם בין כל חברות, ויש חברות שמכרו פוליסות שלא ניתנות לפירוק, אלא צריך לבטל את הכל, ואם זה כדאי, וצריך
כל זה גם
להתחשב גם
כמובן בהנחה בהצהרת הבריאות שהיא השתנתה
בדיוק
בשנים
מה
האלה.
המצב הבריאותי שלו, אם המצב השתנה או לא השתנה, אם צריך, יש פה מגוון
כבר
רחב.
מתחילה קצת להבין
קצת, הרבה אפילו.
בביטוחי הבריאות האלה.
נכון מאוד.
עולם סיני לגמרי.
נכון.
אוקיי, אז בואו נקפוץ רגע קדימה, חודש יוני, הולכים לעשות לנו עוד רפורמה.
בגדול, הרפורמה הנוכחית היא מורכבת משתי רפורמות. אחת באמת שזה קשור לסגנון של הפוליסה עצמה, ממה היא מורכבת, והשנייה מול חוק ההסדרים, שזה קופות החולים מול חברות הביטוח, מי משלם מה, מתי, כי הם רוצים להוריד מה שנקרא עלויות מקופות החולים, וכל אלה שיש להם ביטוחים פרטיים, אז חברות הביטוח התחילו לשלם יותר. דרך אגב, זה אחת הסיבות גם שהמחיר שחברות הביטוח עכשיו מוכרות את הפוליסות יקר יותר. ועוד שינוי מאוד מאוד משמעותי באמת, שיקרה ביוני 24, עוד כמה חודשים, לפוליסות שמ-2016, אלה הפוליסות שמתחדשות, בסעיף ניתוחים משקל ראשון, כל מי שיש לו פוליסה כזאת עם סעיף ניתוחים משקל ראשון, באופן אוטומטי הוא ישונמך, יעבור לניתוחים משלים שב"ן.
זה גם יוריד לו, ישנמך לו את המחיר או לא?
לא בהכרח.
אוקיי.
לא בהכרח, עוד לא יודעים איך זה יתבצע בדיוק, מבחינת מחירים, אבל לא בהכרח, אולי בכמה שקלים. אבל יהיה לו שנה שלמה להגיד, לא, אני רוצה לחזור לניתוחים משקל ראשון, אבל שיקח בחשבון שהוא יצטרך לשלם גם את ההפרש בזמן הזה שהוא היה במשלים שב"ן לעומת שקל ראשון, וגם סביר להניח שהמחיר של ניתוחים משקל ראשון יהיה הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה רגיל לשלם עד היום. אז זה...
כל הרפורמות האלה, הן אמורות להיטיב איתנו? זה אמור להיות לטובת הצרכנים?
בטווח הארוך אני חושב שכן. נכון לעכשיו בתפר הזה זה מאוד בעייתי, כי המחירים פה עלו משמעותית, גם בגלל שההנחות קטנו, וגם בגלל שהחברות ביטוח עוד לא יודעות לתמחר את זה בצורה נכונה, את כל השינויים האלה, אז הם העלו פרמיות. זאת אומרת, כן, יש פה כרגע, נכון לעכשיו, ממה שאני רואה, לקוח בחידוש או לקוח חדש, משלם יותר, חד משמעית, ואת יודעת מה? אפילו הרבה יותר.
זאת אומרת, מעבר לעליות באינפלציה שיש לנו, כלומר, כל יוקר המחיה עלה, הרים את הראש מאוד מאוד, כל העליות של הריבית שהגדיל לנו את ההחזרים של ההלוואות, עכשיו גם כל הרפורמה בביטוחי הבריאות, הכל בבת אחת,
עכשיו גם כל
חגיגה.
הנושא הבריאות, בדיוק, נתחיל לשלם יותר, ובחודשים הקרובים, תראי, אפילו את, אני חושב, תקבלי מכתב מחברת הביטוח.
אני אקבל מכתב, אני אעביר אליך, אז את אומרת.
בדיוק, אבל אנשים התחילו לקבל מכתבים על השינוי הזה של הסעיף ניתוחים משקל ראשון.
אוקיי, אז אם אנחנו רוצים רגע לעשות איזשהו סיכום קצר, למה אנחנו צריכים לשים לב בדבר הזה? תן לנו ככה נקודות.
לא, אז בגדול אני רק אסכם את הרפורמה ככה בדברים שקודם כל בפוליסות החדשות חובה לרכוש את כיסויי הבסיס ורק אחר כך הרחבות. זה דבר אחד, זה לא כמו פעם שהיה אפשר ממש לבחור בפינצטה. ההנחות קטנו והן על זמן ארוך יותר, שזה סוף סוף באמת משהו הגיוני. והדבר הקרוב, כמו שאמרנו, בחודש יוני משלים שב"ן הופך להיות, ניתוחים משקל ראשון הופך להיות משלים שב"ן, למי
וזה
ש...
התנמו.
בדיוק, אבל זה רק למי שיש לו באמת משלים שב"ן. אם לי יש למשל רק כללית הבסיס, ואין לי כללית מושלם או כללית פלטיניום, אז, ויש לי ניתוחים משקל ראשון, אז אף אחד לא יבוא לשנמך אותי, כי אין לי שב"ן.
אוקיי,
זה
זו
אומר
נקודה חשובה.
זה אומר שמידע רפואי הולך לעבור בין קופות החולים לחברות הביטוח, שזה גם עוד איזה בעיה ככה מאחורי הקלעים נקרא לזה.
אוקיי, אני חושבת ששורה תחתונה מתוך כל הדבר הזה, אם זה היה נשמע לכם ככה מאוד, מה שנקרא קוריאנית, סינית, יפנית, לא יודעת מה, בתכלס, צרו קשר עם הסוכן ביטוח שלכם. אם אין לכם ואתם רוצים את העזרה שלנו, אתם מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר, נעבור, נתנאל יעבור, לא אני, נתנאל יעבור על הפוליסות שלכם, ויבחן איפה הולך להיות שינוי אצלכם, מה המשמעות של זה, אולי לא, אולי לא כדאי לעשות שום דבר, אבל מה שכן, כל הרפורמות האלה באמת גורמות לנו להיות רגע קצת יותר עם יד על הדופק, ולהבין מה קורה איתנו בתחום הזה של הביטוחים. אני מזכירה, ביטוח זה הגנה כלכלית, אוקיי? שאם קורה לנו איזשהו אירוע רפואי ופוגע לנו בהכנסה, או גורם לנו להוציא יותר כסף מהרגיל, יש לנו פה את ההגנה הכלכלית הזאת, ואתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים כמה שהגנות כלכליות מבחינתי זה אחד הדברים שהם must. אז תבדקו את זה, אל תיתנו לזה לעבור ככה מעליכם.
זה מציל חיים, יש פה כיסויים גם באמת בביטוח בריאות, שתכלס מצילים חיים.
אנחנו לצערי פוגשים את זה לא מעט עם לקוחות שמממשים את הביטוח, מקבלים את הפיצויים או את ההשתתפות, וזה באמת מציל חיים ומציל להם גם את חשבון הבנק, חד משמעית. אז חבר'ה, אנחנו מקווים שהיה ככה ברור כמה שניתן. אתם מוזמנים כמובן להשאיר תגובות, אוקיי? אם יש לכם שאלות, דברים כאלה, תשאירו תגובות מתחת לסרטון הזה, אם אתם צופים בנו ביוטיוב. אם אתם מאזינים בפודקאסט ויש לכם שאלות אלינו, אתם מוזמנים לשלוח בוואטסאפ או במייל. כמובן נתנאל יענה לכם על כל התחום הזה, לא אני. וזהו חבר'ה, אם אהבתם, מוזמנים לעשות לייק. אם יש אנשים שאתם חושבים שהתוכן הזה יכול לעזור להם, שתפו את זה הלאה. תודה רבה שהייתם פה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.
תודה רבה.
תודה נתנאל.
בכיף.